שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך במסכת צבחים. נתחיל 7 שורות לפני סוף עמוד א', ונסיים בשורה הרביעית בסמך א' עמוד ב'. השיעור היום יהיה 10 דקות. היום יש לנו שני נושאים. נושא אחד זה עוד דין לגבי מזבח שנפגם. נושא שני זה לגבי אכילת מעשר שני בירושלים היום אחרי החורבן. הגמרא מערבבת בין שני הנושאים וקופצת כל כמה זמן מנושא לנושא. אנחנו כאן ננסה להפריד ביניהם, לכן אנחנו לא לומדים את זה לפי סדר הגמרא, אלא לפי סדר הנושאים. לכן מדי פעם אנחנו נדלג על שורות או נקפוץ חזרה אחורה. בואו נתחיל בנושא הראשון. אז אתמול ראינו שאם מזבח נפגם, כלומר נפסל, אי אפשר לשחוט. היום רבי אלעזר מחדש שאם המזבח היה טוב, ושחטו את הקורבן וזרקו את הדם והקריבו את האימורים, או אם זה מנחה אז קמצו את הקומץ וזרקו אותו למזבח, וכל מה שנשאר זה לאכול את הבשר או לאכול את השיריים, אם עכשיו המזבח פתאום נפגם, גם את זה אסור לעשות. כלומר, אפילו שהבשר הזה או השיריים בעצם אין לו שום קשר למזבח, לא צריך להקריב אותו, פשוט צריך לאכול אותו, בכל זאת גם הוא תלוי בקיום המזבח. ואם המזבח נפגם, אי אפשר לאכול את הבשר או את השיריים. זה רבי אלעזר, מה המקור שלו? אז לגבי מנחה הוא לומד את זה מפסוק שכתוב, קחו את המנחה וכולי, ואיכלוה אצל המזבח, כי קודש קודשים היא, מאצל המזבח הוא לומד שהאכילה תלויה במזבח, זה במנחה, בשאר קודשי קודשים הוא לומד את זה מגזרה שווה, כי בפסוק שהרגע קראנו כתוב כי קודש קודשים היא, ומזה לומדים גזרה שווה לכל קודשי קודשים. לגבי קודשים קלים, רבי אלעזר עצמו לא אמר, אבל בא אביי ואומר שזה נכון גם לקודשים קלים. מה המקור לזה? אומר אביי, אפשר ללמוד את זה ממשהו שאמר רבי יוסי. מה רבי יוסי אמר? אז בשביל זה אנחנו מדלגים לרגע לאמצע סמך עמוד ב', שם רבי יוסי אמר בשם רבי ישמעאל, לפי ההסבר של רבינה, שבקורבן בכור יש הקש בין הדם של הבכור לבין הבשר של הבכור, וממילא, כמו שהדם של קורבן בכור ודאי צריך מזבח, הרי זה מה שעושים איתו, זורקים אותו למזבח, כך גם אכילת הבשר צריכה מזבח, ואם אין מזבח, אי אפשר לאכול את הבשר. זה לגבי בכור, ואומר אביי, מכאן נלמד לכל קודשים קלים, שגם שם אם אין מזבח אי אפשר לאכול את הבשר. אז עד כאן הדין של רבי אלעזר, אמרנו אותו במנחה, בקודשי קודשים, ועכשיו אביי אמר אותו גם בקודשים קלים. ועכשיו נדלג לתשע שורות לפני סוף עמוד ב' ונראה שרב ירמיה חולק על זה, ולא סתם חולק על זה, חולק על זה בחריפות, כי כשהוא שמע את מה שאביי אמר, הוא אמר בבלי טיפשי, בבלים טיפשים, הרי אני יכול להוכיח משתי ברייתות שזה לא נכון, אלא באמת רק בקודשי קודשים אם אין מזבח אי אפשר לאכול את הבשר, אבל בקודשים קלים אפשר לאכול את הבשר. איך הוא מוכיח את זה? הוא מביא שתי ברייתות שעוסקות בנושא הזה, והוא מראה שיש ביניהם סתירה, ומתוך הסתירה הזאת הוא יוכיח נגד אביי. מה הברייתות ומה הסתירה? אז שתי הברייתות מדברות על אכילת קודשים כשבני ישראל היו במדבר בזמן המשכן, ולפי רב ירמיה הם עוסקות במקרה שבו אדם מביא קורבן וכבר שחטו את הקורבן וזרקו את הדם וקטירו את האימורים, ואז לפני שהספיקו לאכול את הבשר, פתאום היו צריכים לפרק את המשכן ולצאת לאחת מהמסעות, כלומר בעצם המשכן התפרק, אין מזבח, והשאלה היא מה עושים עכשיו עם הבשר הזה, האם מותר לאכול אותו או לא? אז ברייתא אחת אומרת שאסור לאכול אותו, שזה כמו שאמרנו עד עכשיו שצריך את המזבח, אבל ברייתא שנייה אומרת שאפשר לאכול אותו, אז הסתירה, מה עושים עם הסתירה? אומר רב ירמיה, חייבים לומר שהברייתא שאוסרת עוסקת בקודשי קודשים, הברייתא שמתירה עוסקת בקודשים קלים. אז הנה מכאן ראיה שבאמת בקודשי קודשים, כמו שאמר רבי אלעזר, אסור לאכול את הבשר אם אין מזבח, אבל בקודשים קלים מותר, וזה קשה על אביי שאמר שגם בקודשים קלים אסור. זאת הקושייה של רב ירמיה, והגמרא מביאה לה שני תירוצים. תירוץ אחד אומר, באמת יש כאן ראייה, אבל זה לא קשה על אביי, זה פשוט מחלוקת תנאים. אביי הרי למד את זה מרבי ישמעאל שעשה את ההקש שאמרנו מקודם, מהדם של הבכור לבשר של הבכור, הוא זה שאמר שגם הבשר צריך מזבח, אבל באמת רבנן חולקים, לכן הברייתא השנייה שמרה שבקודשים קלים אפשר לאכול את הבשר גם בלי מזבח, היא כמו רבנן שחולקים על רבי ישמעאל. זה התירוץ הראשון, זה באמת מחלוקת תנאים. תירוץ שני זה לא מחלוקת תנאים, ובאמת כולם מסכימים לאביי שגם בקודשים קלים, אם אין מזבח, אי אפשר לאכול את הבשר. ואותה ברייתא השנייה שלכאורה אמרה שבשעת פירוק המסעות כן אפשר לאכול, היא לא התכוונה שפרקו לגמרי וממש התחילו לזוז, היא התכוונה רק שפרקו את המשכן והורידו את הקלעים, אבל את המזבח עדיין לא הזיזו ממקומו, במקרה כזה זה עדיין נחשב שיש מזבח ואפשר לאכול בשטח של הקלעים, אפילו שאין קלעים כרגע, את הבשר, ורק אם הזיזו את המזבח אז כבר נחשב שאין מזבח ואז אי אפשר לאכול, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים. זה התירוץ השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, ראינו שאם כבר אין מזבח אי אפשר לאכול את הבשר, לא במנחה, לא בשאר קודשי קודשים, וגם לא בקודשים קלים. רב ירמיה הקשה על זה משתי ברייתות ותרצנו שני תירוצים. בזה הגענו לשורה הרביעית בסמך א' עמוד ב', עכשיו נחזור חזרה אחורה לשורה האחרונה של סמך עמוד א' ונעבור לחלק השני. החלק השני זה בעצם מאמר מוסגר שמובא כאן רק כי תוך כדי החלק הזה מובא אותו אביי שהזכרנו מקודם בחלק הראשון שהוא אמר שבבכור אי אפשר לאכול את הבשר אם כבר אין מזבח. עכשיו נראה באיזה נושא הוא אמר את זה. אז הנושא של החלק הזה זה ברייתא שבה רבי יוסי ורבי ישמעאל התלבט האם היום שאין מקדש אפשר לאכול מעשר שני בירושלים. זו ההתלבטות שלו, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה משהו שלא הוא אומר, אלא הגמרא אחרי הברייתא אומרת, זה להסביר את הספק של רבי ישמעאל. מה הספק שלו? יש לו כאן ספק כפול. ספק ראשון זה לגבי הקדושה של המקדש. הוא מתלבט האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה או גם לעתיד לבוא. כלומר, האם הקדושה של המקדש נשמרת גם אחרי שהוא חרב? אם היא נשמרת, אז אפילו שהמקדש חרב, מבחינתנו זה כאילו שעדיין יש מקדש, ולכן ודאי שאפשר לאכול מעשר שני גם היום בירושלים. זה צד אחד של הספק. צד שני, אם נאמר שקדושת המקדש לא נשמרת אחרי החורבן, אז עולה ספק נוסף לא לגבי קדושת המקדש, אלא לגבי ירושלים. כלומר, באותם דינים שבהם צריך ירושלים, כמו מעשר שני שצריך לאכול אותו בירושלים, האם העובדה שאין מקדש מפריעה לנו כי זה כבר לא נחשב לפני השם, או שלא, עדיין אפשר לאכול בירושלים אפילו שאין מקדש. זה הספק השני שלו. אז שוב, ספק ראשון, אולי בכלל זה עדיין נחשב כאילו יש מקדש, כי קדושה ראשונה קדשה גם לעתיד לבוא, ואז ודאי אפשר לאכול. ספק שני, בהנחה שנאמר שאין קדושת מקדש, האם עדיין יש קדושת ירושלים או שלא? עד כאן השלב הראשון, הסבר הספק של רבי ישמעאל. בשלב השני נראה דברי רבי ישמעאל עצמו, זה כאמור בברייתא, הוא כאמור מתלבט, ובשביל לפשוט את הספק שלו הוא לומד מבכור, הרי גם בכור צריך ירושלים וגם מעשר שני צריך ירושלים, וממילא כמו שבכור אי אפשר בלי מזבח, עוד רגע נפרט לגבי זה, גם מעשר שני אי אפשר בלי מזבח. זה הלימוד של רבי ישמעאל, שוב מבכור למעשר שני, אבל איך הוא עושה את הלימוד הזה? אז בזה הוא מנסה שני דרכים. בהתחלה הוא מנסה פשוט ללמוד את זה מבניין אב, כלומר אם זה צריך ירושלים וזה צריך ירושלים, אז אם כאן צריך מזבח אז גם כאן צריך מזבח, אבל מיד הוא דוחה את זה, בבכור זה הגיוני שצריך מזבח, בכור זה קורבן, צריך לזרוק את הדם על המזבח, צריך להקטיר תימורים, אז מובן שצריך מזבח, איך מזה אתה רוצה ללמוד למעשר שני ששם אין שום צורך במזבח? לכן את זה הוא דוחה, בסוגריים נעיר שהוא ניסה ללמוד גם כן בצורה דומה בביקורים, אבל הוא גם דחה את זה בצורה דומה, כי גם ביקורים צריכים מזבח, כי צריך להניח אותם ליד המזבח, ובעוד סוגריים נעיר שגם עם ביקורים ובכור ביחד, על ידי הצד השווה אפשר ללמוד למעשר שני, כי כאמור בשניים יש איזשהו תפקיד למזבח, במעשר שני אין. לכן על ידי בניין אב כאמור אי אפשר ללמוד, לכן אומר רבי ישמעאל, לא נלמד את זה על ידי בניין אב, אלא על ידי קש, מפסוק שמזכיר גם בכור וגם מעשר שני, וממילא כמו שבכור צריך מזבח, גם מעשר שני צריך מזבח. זה היה השלב השני של הדיון, ראינו דברי רבי ישמעאל עצמו, שהוא מניח שבבכור צריך מזבח, ומזה הוא למד גם למעשר שני. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי, שזה מתקרב למה שכבר ראינו מקודם, וזה ששואל את הגמרא, רגע, איך רבי ישמעאל עומד מעשר שני מבכור? הרי מי אמר שבבכור בכלל צריך מזבח? הרי לכאורה, כמו שהוא מתלבט במעשר שני האם צריך מזבח, לכאורה כך הוא יכול להתלבט גם לגבי בכור. עכשיו נסביר רגע משהו בסוגריים, ברור שתהליך ההקרבה של הבכור צריך מזבח, הרי כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, הבכור הוא קורבן, צריך לשחוט, לזרוק את הדם, להקטיר תימורים, זה ברור שצריך מזבח. מה שלא ברור זה אם יהיה מקרה שבכור שכבר עשו לו את כל זה כשהיה מקדש, כלומר זרקו את הדם, הקטירו את האימורים, וכל מה שנשאר זה לאכול את הבשר איפשהו בירושלים, ואז פתאום המקדש חרב. במקרה כזה, בכור הוא די דומה למעשר שני. כלומר, לכאורה, כמו שאתה מתלבט לגבי מעשר שני, האם אפשר לאכול אותו בירושלים גם כשאין מזבח, אותו דבר צריך להתלבט גם לגבי הבכור. האם אפשר לאכול את הבשר של הבכור גם כשאין מזבח? אז זאת השאלה של הגמרא על רבי ישמעאל, למה אתה מניח שבבכור אפשר ומזה אתה לומד למעשר שני? עונה רבינה, וכאן אנחנו סוגרים מעגל ומגיעים לנקודה שממנה התחלנו, כלומר לסיבה שבגללה הבאנו את כל החלק הזה, בבכור יש לימוד. מה הלימוד? כמו שכבר אמרנו, יש הקש בין הדם של הבכור לבין הבשר של הבכור. כמו שהאדם ודאי צריך מזבח, גם בשביל רק לאכול את הבשר צריך מזבח, ומזה רבי ישמעאל למד גם למעשר שני שגם הוא צריך מזבח, ואי אפשר לאכול מעשר שני בירושלים אחרי החורבן. אז זה עיקר החלק השני, ועכשיו רק לסיום בסוגריים, עוד שאלה קטנה בשליש התחתון של סמך עמוד ב', שואלת הגמרא על רבי ישמעאל, לכאורה יש כאן הקש מהקש, כי הרי הקש אחד לימד אותנו שכמו שהאדם צריך מזבח, גם הבשר של הבכור צריך מזבח, והקש שני לימד אותנו שכמו שבבכור צריך מזבח, גם במעשר שני צריך מזבח, זה לכאורה הקש מהקש, והרי יש לנו כלל שבקודשים לא לומדים הקש מהקש. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים. תירוץ אחד, נכון שבכור זה קודשים, אבל מעשר שני זה חולין, ויש דעה שכל עוד הדבר שאליו אתה רוצה ללמוד הוא חולין, אז זה בסדר לעשות היקש מהיקש, זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, גם אם נניח שגם במקרה כזה אי אפשר לעשות היקש מהיקש, כאן זה פשוט לא היקש מהיקש.
למה? כי הלימוד הראשון מאדם לבשר, אמנם זה נלמד מהיקש, אבל זה לא שני דברים נפרדים. שניהם הרי חלק מהבכור. פשוט הרחבנו את הדין של אדם של הבכור גם לבשר של הבכור, אבל זה עדיין עכשיו דבר אחד, ובעצם יש לנו רק היקש אחד מהבכור למעשר שני, ולכן הלימוד של רבי ישמעאל מבכור למעשר שני הוא בסדר. וזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', את ההמשך כבר ראינו, וכאמור סיימנו בארבע שורות בסמיכה לפעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני נושאים. הנושא הראשון היה הדין של רבי אלעזר, שמזבח שנפגם אז גם קורבנות שכבר עשו אותם, כלומר שחטו, זרקו את הדם, הקטירו את האימורים. בכל זאת, ברגע שהמזבח נפגם, כבר אי אפשר לאכול את הבשר. הוא למד את זה במנחה ששם כתוב ויכלוה אצל המזבח. משם הוא למד גם לכל קודשי קודשים, כי כתוב שם קודש קודשים. לגבי קודשים קלים, אביי למד את זה ממשהו שרבי יוסי אמר בשם רבי ישמעאל, לפי הסבר של רבינה, שיש היקש בבכור בין הדם של הבכור לבין הבשר, שכמו שהאדם צריך מזבח, גם הבשר, ולכן אם המזבח חרב לפני שהספיקו לאכול את הבשר של הבכור, אז גם את זה אי אפשר לאכול. זה מה שאמר אביי. רב ירמיה הקשה, זה מברייתא שמדברת על המסעות של בני ישראל במדבר, שלכאורה משמע ממנה שגם יפרקו את המשכן ואת המזבח ויצאו למסע במדבר, בקודשים קלים עדיין אפשר לאכול, ועל זה הבאנו שני תירוצים. תירוץ אחד זה באמת מחלוקת עניים, תירוץ שני אותה ברייתא מדברת רק שפרקו את המשכן ואת הקלעים, אבל את המזבח עדיין לא הזיזו, לכן אפשר לאכול, כי זה עדיין עכשיו שיש מזבח, אבל ברגע שיזיזו גם את המזבח, אז באמת גם בקודשים קלים לא יהיה אפשר לאכול. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו את הסוגיה שבתוכה אמר רבינה את מה שהרגע אמרנו, שיש לימוד בבכור שגם אכילת הבשר שלו צריך שיהיה מזבח, ואת החלק הזה חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון ראינו התלבטות של רבי יוסי בשם רבי ישמעאל, האם אוכלים מעשר שני בירושלים בזמן הזה, כלומר אחרי החורבן, והסברנו שזה ספק כפול, ספק אחד האם קדושת המקדש עדיין קיימת, ואז ודאי שכן אוכלים, ספק שני אם היא לא קיימת, האם קדושת ירושלים עדיין קיימת, כלומר האם אכילה שם נחשבת אכילה לפני השם או שלא, זה היה השלב הראשון. בשלב השני ראינו שרבי ישמעאל למד היקש מעשר שני מבכור, שכמו שבבכור צריך מזבח, אז גם במעשר שני צריך מזבח, ולא יהיה אפשר לאכול היום. בשלב השלישי שאלנו מאיפה הנחת היסוד של רבי ישמעאל שאכילת הבשר של בכור צריכה מזבח. לכאורה, כמו שהוא התלבט לגבי מעשר שני, הוא יכול להתלבט גם לגבי אכילת הבשר של בכור. ואז הגיע רבינה ואמר את מה שהזכרנו מקודם, שבבכור יש לימוד, שכמו שאדם צריך מזבח, אז יש היקש גם לבשר שלו שהוא צריך מזבח, ולכן גם יזרקו כבר את הדם, הקטירו את האימורים, ואז היה חורבן, אי אפשר לאכול את הבשר. מעשר של הבכור, ומזה למד רבי ישמעאל גם למעשר שני, שאי אפשר לאכול היום מעשר שני בירושלים, כי אין מזבח. בסוגריים שאלנו הרי זה קש לקש, ולא עושים מקש לקש בקודשים, ותרצנו, או שכאן זה לא נחשב קודשים כי מעשר שני זה חולין, או שכאן זה לא נחשב הקש לקש, כי בעצם יש פה הקש אחד מבכור למעשר שני, והקש הפנימי מאדם של בכור לבשר של הבכור לא נחשב עוד הקש, כל טוב.